מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
המדדים בוול סטריט בשיא כל הזמנים, אפל שווה כבר יותר ממיליארד דולר שוב. צמיחה של ארצות הברית ממשיכה להרשים גם ברבעון הראשון של השנה, הדולר מתחזק ובבנק ישראל אופטימיים. ברוכים הבאים לפודקאסט מנועי הכסף, לפרק ה-54, אני שי סלינס ושלום אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אהלן שי.
בוא אני אשאל אותך אורי דבר כזה. השבוע היה פרק מאוד מרשים של משחקי הכס. האם יש איזשהו דמיון בין משחקי הכס לכלכלה העולמית? זאת אומרת שאני, התחושה שלי במשחקי הכס, אמרו לנו, the winter is coming. והווינטר הגיע, אבל בסוף ווינטרפל שרדה. זאת אומרת...
הווינטר נגמר הרבה יותר מוקדם משחשבו.
בדיוק.
זה מזכיר קצת הרבעון הרביעי של שנה שעברה.
בול. אז האם זה הכלכלה העולמית? אמרו לנו, the winter is coming, ובסוף, שיאים, שמיכה.
קודם כל, אם מסתכלים באמת לאורך זמן, זה המצב. החורפים הרבה יותר קצרים מהקיצים. בדרך כלל, הכלכלה צומח, המחזורים הכלכליים הם כאלה של צמיחה מהירה, במשך תקופה יחסית ארוכה, ואז נכנסים למיתון, אבל מיתון בדרך כלל נמשך חצי שנה, שנה, לא יותר מזה, למעט מקרי קיצון כמו יפן, והכלכלה חוזרת לצמוח. אותו דבר בשווקים, יש לנו בדרך כלל שוק עולה למשך כמה שנים טובות, ואז איזשהו משבר, פעם בשבע שנים, שמונה שנים, עשר שנים, משבר שנמשך כמה חודשים, השווקים יורדים, ואז השווקים חוזרים לעלות. עכשיו מעניין להבין למה זה. אני חושב שהסיבה המרכזית היא ההתנהגות של הבנקים המרכזיים, במיוחד ב-20-30 שנה האחרונות, ובנקים מרכזיים בתקופות של משבר או בתקופות של להטה, של מיתון, מורידים ריבית ומורידים אותה מהר. להוריד ריבית זה נורא קל, כי אתה עושה משהו שהוא בטווח הקצר אין לו השלכות, ובטווח הבינוני אמור לייצר צמיחה, אז כשמחליטים להוריד ריבית, כמו שהיה ב-2008 או במחזורים קודמים, מורידים אותה מאוד מאוד מהר ומאוד מאוד בחדות. להעלות ריבית זה הרבה יותר קשה, כי העלאת ריבית עלולה להוביל להאטה במשק, ואז כשמעלים ריבית עושים את זה לאט, בעדינות, משתדלים לאזן כל הזמן בין הצמיחה הכלכלית, לאינפלציה, אלא אם כן יש מאיזושהי סיבה התפרצות אינפלציונית סופר חזקה, כמו שהייתה בשנות ה-80, העלות ריבית בדרך כלל יהיו מאוד מאוד איטיות, ולכן המחזור הכלכלי הוא כזה שהקיץ נמשך בדרך כלל יותר זמן מהחורף. זה בדיוק מה שאנחנו רואים גם עכשיו, בשנה האחרונה, רבעון רביעי, אתה זוכר, אתם זוכרים בטח המאזינים, היו ירידות בשווקים, כולם נבהלו, דיברו על זה שהנה המיתון מגיע, the winter is coming, ואז הפד אמר רגע סטופ, אני מפסיק להעלות את הריבית, השווקים היו מאוד מרוצים, התחילו לצפות אפילו להפחתות ריבית, ומאז תחילת השנה אנחנו רואים את השוק עולה ושובר שיאים, וכולם מרוצים, כי הם בטוחים שאוטוטו הפד הולך להוריד ריבית.
אז זהו, אז לפני שנדבר, קצת נדבר על סקטורים בהמשך, אבל בהתחלה בוא נדבר אתמול, והיה כנראה שרוב המאזינים שלנו לא ממש שמו לב, כי לא הייתה דרמה גדולה מדי, אבל הבנק המרכזי בארצות הברית הייתה אתמול החלטת ריבית, והחליטו לא לשנות את הריבית, אבל היה שם כן כמה הערות מעניינות.
כן, ההערה אולי הכי מעניינת הייתה שהפד בא ואמר שהירידה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים באינפלציה, שירדה לאזור של 1.4%, הייתה קצת מעל 2%, היא זמנית, היא טרנזיטורית ולא קבועה, ולכן הוא לא מתרגש ממנה. זה קצת יחזב את השווקים, אתמול ראינו ירידות גם בשווקים, כי בעצם מה שהפד בא ואמר בפשוטו, הוא בא ואמר, אני לא יוריד את הריבית עכשיו. אם נראה נתונים פחות טובים קדימה, בעיקר בצד הכלכלי, ריאלי, זאת אומרת שיעור אבטלה שעולה, פחות משרות שנוספות למשק, צמיחה יותר איטית, כשברבעון ראשון בסופו של דבר הצמיחה הייתה מהירה, אם נראה נתונים פחות טובים בהמשך, אז נשקול הפחתות ריבית, כרגע אנחנו לא נוריד את הריבית, בטח לא על זה שהאינפלציה קצת ירדה, זה הפשוטו. מי שרוצה קצת פרשנות אפילו יותר מעמיקה, שאני חושב ש... חלק מהמשקיעים בוול סטריט הלכו לכיוון שלה, בטח המכונות שקוראות את הטקסט, פאוול השתמש במילה טרנזיטורי, זאת אומרת, במובן של זמני, שזו אותה מילה בדיוק שילן כל הזמן השתמשה בה, כדי להגיד שנכון, אין עכשיו אינפלציה, אבל זה רק עכשיו, מתישהו היא תגיע. ילן, כל התהליך של העלאות הריבית, חטפה המון ביקורת, כי אמרו לה, מה את מעלה ריבית? האינפלציה נמוכה, והיא כל הזמן אמרה, נכון, אבל היא נמוכה מסיבות זמניות. ופאוול השתמש בדיוק באותו מינוחים, כביכול אותת שאולי אפילו הפד שוקל להמשיך לעלות את הריבית ברגע שהסיבות הזמניות האלה יחלפו.
רגע, הוא נימק למה זה זמני?
לא. זה הוא לא עשה, זה גם ילן אף פעם לא עשתה. הזמני של ילן נמשך איזה 4 שנים, ופאוול לא נימק, לא הסביר, זו התפיסה שלהם.
מה יכול להיות? מה זה זמן? א', ברור, הכל זמני, כן? בוא...
במיוחד בכלכלה.
כן, אתה יודע.
אני חושב שהפד עדיין שבוי במובן מסוים, ולא, אני לא בא לתת ביקורת, אני פשוט מנסה להסתכל על הדברים מבחוץ, אני חושב שהפד עדיין שבוי במובן מסוים, בתיאוריות הכלכליות הפשוטות. זאת אומרת, שוק העבודה נמצא במצב מצוין, שיעור אבטלה מאוד מאוד נמוך, זה אומר שקשה למצוא עובדים, השכר אמור לעלות, כי אם קשה לי למצוא עובדים, אני נאלץ לשלם כחברה שכר גבוה יותר, ואז ברגע שאני נאלץ לשלם שכר גבוה יותר, אני גם יעלה מחירים כדי לפצות בעצם על העלייה בהוצאות, אני צריך להעלות את ההכנסות. בדרך כלל בתקופות כאלו אמורה להיווצר אינפלציה יחסית גבוהה, לפחות שהיא תעלה כל הזמן. אנחנו לא רואים את זה בשנים האחרונות, אני חושב שזה בעיקר, לא רק אני, יש תיאוריות לא מעט שמתפרסמות, שזה בעיקר בגלל דמוגרפיה, ההזדקנות של כוח העבודה האמריקאי, שמקשה מאוד על השכר לעלות בקצבים מהירים, ולאינפלציה להיווצר, והטכנולוגיה, אם זה רובוטיקה, אם זה אי-קומרס, אם זה הרבה דברים שמשנים את הסביבה המבנית של המשק האמריקאי. עכשיו, זה לא שהפד לא מבינים את זה, הם יודעים את זה, אבל כבנק מרכזי הרבה פעמים קשה לך לבצע החלטה שבה בעצם מה שאתה אומר זה הפעם זה שונה. זאת אומרת, מה שראינו בעבר, שכל פעם שהייתה אבטלה נמוכה נוצרה אינפלציה גבוהה, לדעתנו הפעם זה לא יעבוד, אז בואו לא נעלה את הריבית. כי הסיכון שאם אתה טועה על סמך תיאוריה ולא על סמך נתוני עבר, ופתאום האינפלציה תתפרץ לך, גורם לך לעשות צעד שגם אם הוא שגוי עדיין אתה עושה אותו, זה נקרא הטיית העשייה. זה מונח פסיכולוגי ידוע, הפד יהיה לו קשה לקבל החלטה על סמך איזושהי תיאוריה שאף אחד לא יודע להוכיח אותה, אין נתוני עבר שיכולים להראות שבאמת זה המצב, יותר קל לו לקבל החלטה על סמך משהו שקרה פעם אחר פעם בעבר, ולכן הם העלו את הריבית, ולכן גם פאוול אותת שרגע אנחנו לא מורידים ריבית כל כך מהר, והשוק פחות אהב את זה, אני מעריך שלקראת סוף שנה כבר באמת נראה נתונים פחות טובים בארצות הברית, באמת צמיחה פחות חזקה, ואז הפד ישתכנע ויתחיל להוריד את הריבית.
דיברתי, אמרתי בהתחלה שבעצם המניות הטכנולוגיות ואפל, העליות בוול סטריט אפשר להגיד שהן מונעות, הדלק מאחורי העליות זה מניות הטכנולוגיה. אני שאני, עכשיו אנחנו הרי בסוף עונת דוחות לרבעון הראשון, או יותר נכון אחרי הדוחות של כל החברות הגדולות. כשאני עוקב אחרי הדוחות של החברות הגדולות, אני תמיד מסתכל על מה לא טוב. זאת אומרת שאם פייסבוק טיפה עוקפת החזיות וגוגל ואפל, אוקיי, אני אומר ככה זה אמור להיות. ולא היה איזשהו דוח שאתה אומר, וואו, זה מעורר, צריך להדליק איזושהי נורת אזהרה. אז בסך הכל המצב של החברות הטכנולוגיות הוא מעולה, הוא טוב מאוד. מנגד יש סקטור, שזה סקטור הפיננסים, שזה מניות הבנקים, אתה יודע, הסתכלתי כמה מניות JP Morgan וסיטי עשו משהו כמו מתחילת השנה בין 2-5%
בודדים.
מורגן סטנלי...
שכל שער השוק עלה ב-20%.
בדיוק, ומורגן סטנלי אפילו תשואה שלילי, מינוס 8% מתחילת השנה. אז אין חגיגה באמת בוול סטריט בכל הסקטורים.
אז אני חושב שצריך להפריד באמת בין שני תהליכים שקורים היום בשווקים. תהליך אחד הוא תהליך באמת של לבוא, ספציפיקציה של סקטורים, גם ברמת החברות, הטכנולוגיה עושה טוב, כי באמת הדוחות נראים טובים, והחברות מצליחות, ויש הייפ מאוד חזק סביב הטכנולוגיה. מצד שני, הבנקים עושים לא טוב, בעיקר בגלל ההשתתחות של שיפוע קום התשואות האמריקאי, מה שאומר בעצם שהפער בין הריבית שהבנק לווה בכסף, לבין הריבית שהבנק מלווה בה את אותו הכסף, ובמילים אחרות, הרווח של הבנק, זה הרווח של הבנק, הפער בין הכסף שבה הוא לווה, לבין הכסף שאותו הוא מלווה, הפער הזה מאוד מאוד הצטמצם, הפך להיות פחות מחצי אחוז, תלוי מאיפה מסתכלים, אבל זה פוגע מיידית ברווחיות של הבנקים, והרבה יותר קשה להם לייצר רווח בסביבה כזו, שבה התשואות על האג"ח לטווח קצר ולטווח ארוך, מאוד קרובות אחת לשנייה, ודיברנו פה על שיפוע קום לפני כמה שבועות. המגמה השנייה, או הטרנד השני שפועל היום בשווקים, זה הטרנד של ריסק און. כשאנחנו אומרים ריסק און, הכוונה היא אחרי רבעון רביעי מאוד מאוד קשה, השוק אמר, אוקיי, הכלכלה עדיין נראית סך הכל בסדר, ובעיקר, הפד לא יעלה יותר את הריבית, אולי אפילו יפחית אותה, וזה כשלבד יצר מהלך שבו כולם רצים ולוקחים כמה שיותר סיכון. זאת אומרת, עוברים מאגרות חוב ממשלתיות לאגרות חוב קונצרניות, ומאגרות חוב קונצרניות למניות, וממניות דפנסיביות, כמו למשל מניות של חברות תשתיות, או מניות של חברות מזון גדולות, שאלה המקומות הדפנסיביים יותר, כי בסוף גם בהאטה או מיתון אנשים צריכים לאכול, צריכים לקחת תרופות, צריכים לחמם את הבית. במקום מניות כאלו, לוקחים מניות של חברות צמיחה, חברות שעושות טוב כשהכלכלה נראית טוב, כשהריבית נמוכה, כשהפעילות הכלכלית היא חזקה ומהירה, וזה הטרנד השני, שאנחנו רואים, טרנד של ריסק און. אז נכון שכרגע החברות הן מאוד מאוד טובות, שני הטרנדים האלה עושים טוב לטכנולוגיה, לא סתם הטכנולוגיה מובילה את השווקים. השאלה היא, הטרנד השני יכול להיפגע בגלל אמירות כאלה ואחרות של הפד, קצת יותר אופטימיות, קצת פחות אופטימיות. הטרנד הראשון, כדי שהוא ייפגע, צריך לראות באמת שינוי בכלכלה, שינוי בסביבה הכלכלית, האטה, בדרך כלל בהאטה, אז צורכים פחות מותרות, החברות הטכנולוגיות מן הסתם נפגעות יותר מחברות כמו קוקה קולה או חברות תשתיות, ואז אנחנו יכולים לראות שינוי. זה יקרה כשהנתונים כבר באמת יהיו פחות טובים. הטרנד של הריסק און יכול להשתנות בכל רגע פשוט כסנטימנט של השווקים.
אוקיי, בוא נדבר גם, בוא נדבר קצת עלינו, על בנק ישראל ועל הדילמות שיש בבנק ישראל. אנחנו בעצם כמה שבועיים לפני נתוני הצמיחה, גם של הריבון הראשון, שכמובן לוקח לנו שבועיים אחרי לחשב את כל כלכלה הגדולה של ארצות הברית יכולה, ואנחנו לא. אבל לא משנה, אנחנו שבועיים לפני נתוני צמיחה, שגם מה אנחנו צופים שיהיה שם?
אז תשמע, האמת שהנתונים של ישראל, אני חושב שצפויים להיות אפילו ממש טוב, עוד שבועיים מתפרסם הנתון, כאמור, כמו שאחרת, ב-16 במאי אנחנו מבינים מה קרה בינואר, פברואר, מרץ.
כן.
אני חושב שאם מסתכלים על האינדיקטורים שהתפרסמו במהלך החודשים האחרונים, אנחנו רואים המון הפתעות לטובה. היצור התעשייתי, מה שבעצם מודד את הפעילות בתעשייה הישראלית, היה מאוד מאוד חזק. ייצור של שירותים, שזה כל ההייטק, לא החומרה, לא אינטל, אלא תוכנות וכאלו, מאוד מאוד חזק. ראינו את שיעור האבטלה חוזר לרדת, ראינו את המדד המשולב של בנק ישראל, שזה מדד שמורכב מכמה וכמה מדדים, שמראים לנו איך נראית הצריכה הפרטית, הצרכן, אם הוא מגדיל את היקפי צריכה שלו או לא, איך נראה הייצוא, איך נראה היבוא, גם המדד המשולב היה מאוד חזק, אני חושב שזה יכול להביא את נתון הצמיחה ברבעון ראשון, אני אזהר מלהגיד 5%, למרות שבחלק מהמודלים שלנו זה מה שיוצא, אבל מעל 4% בהסתברות אפילו מאוד גבוהה, וזה בהחלט נפלא. זה מראה עד כמה המשק המקומי עדיין בחלק הטוב של מחזור העסקים.
ואם אכן אלה יהיו המספרים,
אז מה בנק ישראל יעשה?
אז הרבה פחות צרות יש לבנק ישראל.
הרבה יותר צרות.
לא טוב, לא טוב.
הכלכלה נראית טוב, האינפלציה סוף סוף חוזרת למקומות נורמליים, אפילו הפד אמר שהוא לא יהיה מהר ויוריד את הריבית כל כך מהר, אבל השקל כנראה ימשיך להיות חלק משמעותי, משקל משמעותי בהחלטה של בנק ישראל מה לעשות עם הריבית, ויהיה להם קשה לעלות אותה. אני לא מדבר על העלאה אחת, יכול להיות שפתאום במה יבליחו, בגלל שכרגע באמת היה ככה שבועיים שכל הנתונים יצאו טובים, אולי זה ייתן להם טיפה דחיפה, ויאללה, בואו נעלה את הריבית ברבע אחוז. אני לא מדבר על העלאה אחת פה, העלאה אחת שם. מגמה של חזרה של הריבית בישראל למקום קצת יותר, נקרא לזה נורמלי, ולא רבע אחוז או חצי אחוז, כי זה לא באמת משנה אם אנחנו רבע אחוז או חצי אחוז, זה אנחנו לא נראה. זה אנחנו כנראה לא נראה, וצריך לזכור, החלון הזדמנויות הוא מאוד מאוד קצר, 2020, הסתברות לא נמוכה בכלל, שבארצות הברית מתחילים כאמור להוריד ריבית, וכשבארצות הברית יורידו ריבית, בנק ישראל לא יוכל לעלות פה את הריבית, ולכן הריבית פה תישאר נמוכה, זה אומר בעצם שהאינפלציה תמשיך ותעלה, כרגע זה לא מפריע לאף אחד שהיא עולה דרך אגב, כי היא נמוכה, היא באה ממקומות נמוכים.
כי אנחנו הייתה, בטווח.
בדיוק, היא הייתה אחוז, אז עכשיו היא מתקרבת לאחוז וחצי, ואולי בעוד שנה היא כבר תתחיל להתקרב לשתיים, אז מה? שתיים זה בדיוק מה שבנק ישראל רוצה. אבל ככל שהריבית נשארת נמוכה יותר זמן, והמשק ממשיך להראות פעילות כלכלית חזקה, ובנק ישראל לא מגיב, ככה גם הלחצים האינפלציונים יכולים פתאום להתרומם, ויכול להיות שהם יגיעו ופתאום יהפכו להיות טיפה, נקרא לזה, מאיימים, דווקא בתקופה שבנק ישראל לא יוכל להגיב, כלומר בתקופה שבה בכל העולם, או בארצות הברית מורידים ריבית, ובשאר העולם הנתונים נראים פחות טוב.
אוקיי, אנחנו השבוע מתחילים פינה חדשה בפודקאסט שלנו. הפינה היא הנקודה המעניינת של השבוע, שיכול להיות שלא שמתם לב אליה, כל שבוע אנחנו נבחר משהו קצר ששמנו לב אליו, והשבוע אני רוצה להתחיל עם דוחות ספוטיפיי. עוד לפני שנה אני חושב שספוטיפיי היו לפני ההנפקה, חשבתי שהם הולכים לעשות שינוי בעולם המוזיקה. זאת אומרת שהחדירה שלהם היא לאו דווקא למוזיקאים ולפריקים של המוזיקה, אלא להפך, הם הולכים לחבר את האלה שלא בדיוק פריקים של מוזיקה, לאהוב מוזיקה.
אתה ששמעת אותי לעשות ספוטיפיי פה, נגיד, בערך לפני שנה.
יופי.
בחדר הזה.
יופי, אני מקווה שלא התאכזבת, והמספרים שלהם, הם לראשונה חצו את טרף ה-100 מיליון משתמשים בתשלום. שזה מדהים, ובהשוואה לשנה שעברה זה עלייה של 25 מיליון. זהו, זו הנקודה המעניינת שאני ראיתי בדוחות, וזה...
התחרות שלהם עם אפל,
כן.
היא עדיין, הם עדיין מובילים אותה?
או, לא רק שהם מובילים, בכל העולם, באלף, בארצות הברית, אפל עברו אותם השנה. אבל ספוטיפיי, כידוע, היא לא חברה אמריקאית, ולא רק אכפת לה מצפון אמריקה, והמספר משתמשים שלה בתשלום היא כמעט כפול משל אפל, שזה מספרים מדהימים בכל העולם, ודרך אגב, אירופה יש להם 40 מיליון בערך זה באירופה, צפון אמריקה רק עם 30 מיליון, כל השאר זה כל שאר העולם. מספרים מדהימים.
יפה. אז אני אעשה בתשומת לבך למשפט של אחד מהאנשים לפחות הכי מוערכים בשוק ההון, אדון ריי דליו. ריי דליו הוא מנהל של קרן גידור, אם לא הגדולה בעולם, מהגדולות בעולם, שבערך בשנה האחרונה יש לו, הוא מוציא כזה מכתב ללקוחות, פעם בחודש אם אני לא טועה, ויש לו סיי מאוד מאוד ברור, קפיטליזם is broken, צריך שינוי כלכלי עמוק בארצות הברית, בכל העולם למעשה, הוא מצייר את כל הדברים הגרועים שקורים בעולם, אנחנו מכירים את האמירות האלו שהקפיטליזם והבעיות שלו, אנחנו לא רגילים שמגיעות ממנהל של קרן גידור, אבל הוא כבר שנה רץ עם המשפט הזה, ואז הגיעו הדוחות של הקרן שלו, והתברר שההכנסה של האדון ריי דליו, לא של הקרן, בשנת 2018 הייתה 2 מיליארד דולר.
2 מיליארד דולר.
2 מיליארד דולר. לא 2 מיליון, 2 מיליארד. 2,000 מיליון דולר הכנסות אישיות. זה נכון שמנהלי קרנות גידור לוקחים מספרים מאוד גדולים הביתה, שנה אחרי שנה. אלה שתחתיו, דרך אגב, זה 1.5 מיליארד, זה לא שהוא סופר חריג. אבל עדיין, להגיד, לקחת הביתה 2 מיליארד דולר ולהגיד קפיטליזם is broken, זה פשוט עשה לי את השבוע. אני מקווה שמשהו שם ישתנה, או לצד אחד או לצד שני. זאת אומרת, אתה לא יכול לשמור על שני הדברים
האלה. להחזיק את המקל בשניים.
בדיוק, אי אפשר.
אוקיי, 100%, תודה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.